שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת תרומה. אני בטוח שכולנו הרמנו את האות ה' האחרונה, כמו שאמרנו בשיעור ביום חמישי, הרמנו אותה כלפי מעלה, תרום ה', כי אנחנו יודעים שיש פסוק שאומר, הוא תמורתו יהיה קודש. נכון, מכירים את הפסוק הזה? ואנחנו יודעים שתרומה זה אותיות תמורה. תשימו לב. יש תמורה, שזה נקרא בני תמורה, וזה דבר חמור, זה צד של התרומה. אבל אם האדם עושה תשובה ומתקן את דרכיו, אז הוא תמורתו יהיה קודש. אז בטוח שכל אחד עשה את ההשתדלות שלו השבת, בשבת ההפסקה הזו, קצת להתעורר ולהתכונן, לקראת שבת הבאה, שהיא שבת מיוחדת במינה, שבת של פרשת תצווה, פרשת זכור, מוצאי שבת כבר פורים, שבת מיוחדת במינה, צריך רק להזהיר, ככה להזכיר בהזכור קל, שכל מי שרוצה שיהיה לו מגילת אסתר במוצאי שבת, ואת הכנסת כבר שיביא אותה ביום שישי, ושלא ייקח אותה בסעודה שלישית, אחרי סעודה שלישית לבית הכנסת, כי היא מוקצה. אז מי שרוצה, שישים אותה ביום שישי בבית הכנסת, כדי שבמוצאי שבת, אחרי שאמר, אתה חוננתנו, יכל יהיה להשתמש במגילה שלו. כי המגילה היא מוקצה בשבת.
מה? אני מדבר על ספר.
לא על ספר, על המגילה. מגילה, קלף. קלף. לא קשור, היא מוקצה מצד עצמה.
למה?
כן, משום שגזרו עליה חכמים, ומי שרוצה להיעיין בסוגיה בגמרא, גזרו עליה חכמים שמה התלטלו. זה כמו שופר, שלמרות שהוא כלי של מצווה, אבל גזרו שהיא תהיה מוקצה מצד עצמה, ולכן... בשבת הקרובה, מי שרוצה שיהיה לו במוצאי שבת מגילה על קלף הכוונה, שיביא אותה ביום שישי. מי שבכל זאת לא רוצה להביא אותה ביום שישי, כי למשל אין לו ארון בבית כנסת, אז במוצאי שבת באים ילדים הרי לבית הכנסת, אז אחרי מהיריב שיגיד הבן שלו, לך תביא לי את המגילה, אז יביא לו את המגילה. אבל אחרי שגמרו תפילת 18 ולא בשבת, כי בשבת היא מוקצה.
הוא שיגיד ברוך אמרתי לפני שיוצא מהבית.
גם זה אפשר, אבל מתי? זה ממש צריך להיות, אחרי... לא, זה צריך להיות צד הכוכבים. לא, צריך להיות צד הכוכבים. אז אני אומר, מי שיוצא בשבת לבית הכנסת, לעשות תעודה שלישית, יש מקומות שעושים תעודה שלישית בבית הכנסת. אז שלא ייקח את המגילה, כי היא מוקצה מצד עצמה. זה גזירת חכמים, ואנחנו לא מוסיפים גזירות על גזירות, אז זה רק זה מספיק. אלא שיקפיד או להביא את זה ביום שישי, או שישלח ילד אחר, תפילת 18, שאמר לך חוננתנו, שיביא לו את המגילה לקרוא את המגילה מתוך הקלף. יש חשיבות גדול לקרוא מתוך הקלף את מגילת אסתר. יש בה הרבה דברים עמוקים ונסתרים. מגילת אסתר אסתיר פניי, היא כולה גלויה ומאירה באורות אין סוף ברוך הוא, והיא נסתרת כלפי הגויים, שהיא מוסתרת ואיננה מובנת, אבל כלפי עם ישראל היא יכולה להיות גלויה, כי רואים את השגחתו איך הקדוש ברוך הוא מנהל עולמו בדרך הטבע, כדי שאנשים לא יוכלו לעמוד רגועים מול גדולת הקדוש ברוך הוא כפי שמופיע בדרך הטבע, אלא יתפעלו כל פעם מחדש, כי ניסים שקורים משאירים, כמו שאמרנו הרבה פעמים, התלהבות והתפעמות לרגע הנס, קצת אחרי זה ואחר כך זה דואך, אבל הטבע שמונה כולו על ידי הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע, ודאי צריך לעורר התפעלות עצומה. אנחנו בשיעור הזה רוצים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהיה בחברון ביום שישי. הרבה אנשים ידעו או לא ידעו על כך שהתינוקת חזרה לביתה בשלמות, ברוך השם, ממש לפני שבת, וברוך השם בשלמות, ללא שום נזק, ומה שנקרא להוציא מהגויים את הבלע שיכולים לבלוע. והקדוש ברוך הוא עשה נס, התינוקת הזו חזרה שלמה ובריאה אל הקדושה. אנחנו באותו אותיות נון ח'. נון ח' זה אותיות נוח. בוא נראה אם לא יהיה לנו כל כך נוח. אנחנו בהקדמה דרך הקודש, הקדמת המחבר, רבנו צבי אליעזר, על הקדמת הזוהר, ואנחנו באות נון ח', כמו שאמרנו, בהקדמה. שבוע שעבר אנחנו פשוט המשכנו קצת, היו פה קצת פחות משתתפים, אז מי שרוצה יוכל להשלים את זה אחר כך. נוכל, נשמח לענות על שאלות, אבל כרגע אנחנו בסימן נוחת, אפשר להתחיל גם מכאן. דע אחי, כותב הרבה, דע אחי שמרן הארי זכרונו לברכה, כתב בעץ חיים, שבכל הזוהר הקדוש אינו מיירי מבחינת עשר ספירות עיגולים שהם קודם התיקון כזה. יש פה את הסרטוט כמו שאנחנו רואים, כמשל הכוסות שנתתי בהתחלה, שכוס בתוך כוס בתוך כוס, יש לנו למעשה את כל הספירות כאשר הם באופן של מסודרים, בעיגול זה בתוך זה, זה בתוך זה, זה בתוך זה, וזה נקרא העולם שלפני התיקון. זה עולם העיגולים, ספירות העיגולים. והטעם שתחילה נאצלו בחינת עיגולים.
מה? זה עולם שלנו היום?
לא. ואחר כך נתקנו בבחינת קווים. מה הרעיון? שבהתחלה הקדוש ברוך הוא, מה שכתוב, והציל מנקודה אחת, שזה אות יוד, שהיא כמו נקודה. אז זה עולם העיגולים. ולאחר מכן, הפך להיות קווים כמו שאנחנו מכירים היום. מה העניין? ובעת שנאצל כביכול עולם האצילות לבד, לא היה בחינת עיגולים כאלה. כלומר, העולם העיגולים היה עוד לפני שהיה מציאות רוחנית שלא נתפסת בשכל של עולם האצילות. אלא שהיה עשר ספירות נפרדים זה מזה, ועמדו זה על גבי זה בלי שום פרצוף כזה. זאת אומרת שלמעשה, העולם העיגולים כשהוא נברא בתחילת האצלת אור אינסוף וצמצומו לאות יוד, נקודה, הוא היה באופן של עיגולים, אבל אחר כך כל זה היה נכון עד עולם האצילות. בעולם האצילות כל מערכת העיגולים הללו הפך להיות כמגדל. זאת אומרת שלמעשה כתר עמד מעל חוכמה, וחוכמה מעל בינה, ובינה מעל חסד, חסד מעל גבורה, גבורה מעל תפארת, נצח מעל הוד, הוד מעל יסוד, ויסוד מעל מלכות. אבל כל אחד עמד בפני עצמו. כלומר, מיד. זאת אומרת, לא היה קשר בין כל מידה ומידה. כל ספירה וספירה הייתה עולם בפני עצמה. מידה בפני עצמה. זה לא קשר של מהות, קשר של קבלה או קשר של נתינה. אין חיבור. כל אחד עמד בפני עצמו. לדוגמה, יכולים לדמיין לעצמנו ארון מדפי. אבל בארון מדפי יש לנו בעיה שהדפנות מחברות בעד כולם. אבל נתעלם רגע מהדפנות הללו. ונניח למשל, בשביל הדמיון שנוכל רק להבין, תארו לעצמכם איזה מין מבנה שהוא לא טבעי, כן, אבל תעמידו לעצמכם 10 בלוקים אחד מתחת השני שבהם יש חלל, הם לא מחוברים. זה עומד בדרך ניסית כלשהו. יש רווח, אין קשר, אין מגע, אין כלום. וזה היה העולם שלפני התיקון. עכשיו, למה לא היה צריך שיהיה קשר בין עולם לעולם? כי לפני התיקון כל העולם היה מה? שלם ומושלם בכל השלמות. ולא היה צריך שכל אחד יהיה ניזון מחברו, או להזין את חברו. כל עולם היה לפני התיקון שלם בכל השלמות, כי זה היה לפני שבירה, לפני פיזור של ניצוצות, ולכן כל אחד היה מלא כל טוב השם בכל צד ופינה. ברור עד כאן? כן.
פה לפי מה שנאמר, אז זאת אומרת, יש לי 10 עיגולים בעצם.
נכון, בעולם העיגולים היו 10 אחד בתוך השני.
פה בסרטוט...
לא, הוא לא סרטט את כולם, בוודאי.
אבל פה בסרטוט, כאילו, זה כאילו קטע חוכמה בינה, זאת אומרת, בכל...
כן, אבל...
בארבע עולמות.
נכון, אבל הם כוללים בתוכם, כבר אמרנו זה מקדם.
כן. אחת הכללות פה.
כן, ודאי. פה אם אנחנו רואים, יש לנו... אצילות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
זה ארבע עולמות.
נכון, וזה ארבע עולמות, ובבנים, בבנים, בבנים, בבנים.
יש את העשר.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, אחר התיקון, נעשו כל העולמות הנעל, לא בבחינה של זה על גבי זה, אלא קווים. כלומר, בעולם האצילות, הם הפכו להיות מסודרים בקווים, ימין, שמאל ואמצע. זאת אומרת, בעולם האצילות היה לנו כתר, חוכמה, חסד ונצח, קו ימין. בעולם האצילות היה לנו צד השמאל, בינה, גבורה והוד. ובאמצע היה לנו את תפארת יסוד ומלכות. אבל אם אנחנו רואים ומבחינים, אנחנו רואים שבעולם הבריאה זה בדיוק אותו דבר. קווים, ימין, שמאל, אמצע, אותם שמות, אותם מקומות. אם אנחנו יורדים לעולם היצירה, שוב, בדיוק כמו עולם האצילות וכמו עולם הבריאה. שלושה קווים, ימין, שמאל, אמצע, אותם שמות, אותו מיקום. ובוודאי כשאנחנו יורדים לעולם העשייה, אנחנו רואים העתק מדויק של כל העולמות שמעליה, כלומר אנחנו רואים שהיא דומה לאצילות, ועולם העשייה דומה לבריאה, ועולם העשייה דומה ליצירה, אותם קווים, אותם שמות, אותו מקום. אז אם ככה, צריך להסביר, האם יעלה על הדעת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, דירה בקומה רביעית ודירה בקומה ראשונה, הן שונות. יש מקומות שהדירה בקומה הראשונה שווה הרבה יותר כסף, יש מקומות שהיא שווה פחות. הדירה למעלה, הפנטאוס, שווה יותר. היא רואה את אור השמש. אלה שנמצאים למטה, הם בתוך בניינים אין שמש. כלומר, צריך להבין האם המיקום בארבעה הקומות הללו גורמים לשינוי כלשהו בקווים או במידות או במה שקורה בכל עולם בעולם. אז בקווים בוודאי שלא. הימין נשאר ימין. והשמאל יישאר בשמאל והאמצע יישאר באמצע. השמות של המידות, של הספירות, ראינו שגם לא משתנות. אז אם כך, זה שיש ארבע עולמות, בהכרח יש הבדל ביניהם. כי אם אין הבדל ביניהם, לא צריך ליצור ארבע עולמות, זה על גבי זה. אלא זה ליד זה. זאת אומרת שמעצם כך שהעולמות הם זה על גבי זה, משמע שיש הבדל ביניהם, לא באופן שבו הם מסודרים, לא באופן הפנימי של הכלים והאורות, אלא יש משהו אחר ששונה בכל עולם. וההפרש והחילוק שיש בין שלושה מדרגות אלו, עיגולים, וכן היושר והקווים מבוארים בעץ חיים, כן? שורש כל עניין הקדוש הזה, כי אין כאן מקום להאריך כל כך ואני קצת אאריך. ההבדל הוא הבדל מהותי. הוא הבדל מהותי עד כדי כך שהיכולת שלנו כבני אדם שמעורבים בשר ונשמה, שנמצאים בעולם עשייה שהוא העווה מבחינת כל העולמות שמעליו. דרך משל, כשאני נכנס לבית ואני צריך להיכנס לסלון, הבית בנוי באופן של דלת או פרוכת שמבדילה בין חדר לחדר, אז בעולם העשייה, שזה העולם הכי קרוב לדלת, אין רצון בעל הבית שכל מי שנמצא ליד הדלת ישמע מה שמדברים בסלון. לכן הוא שם שם דלת שיש בה איתום כפול. א', שרוח לא תיכנס מבחוץ פנימה לבית, כנשי הבית יהיה להם חם. ב', שהחום שמחממים בבית לא יצא החוצה. אז שם יש מחסום העבה ביותר שיש. זאת אומרת, שמי שנמצא שם בהכרח לא שומע את מה שיש בסלון. ואם הוא מצליח כן לשמוע, זה מתי? בזמנים מסוימים, שמישהו עובר מהחדר שלפניו אל החדר הזה כדי לצאת מן הבית, ואז מה שבאותו רגע נכנס, אז הוא שומע. אבל באופן כללי, הוא לא שומע כל דבר שיש כל הזמן. כשאני עובר לחדר הבא, החדר הזה הוא כבר לחדר של כאלה שהם נחשבים כמקורבים בבית. שכנים קרובים, בני משפחה כאלו אחרים, שמדי פעם באים, נותנים להם להיכנס לחדר הפנימי יותר. ואז שם, כבר שם יש עניינים שמדברים כבר בני בית, אנשים קרובים. אז בוודאי שמה שהם שומעים שם, יותר ממה ששמעו בחדר הקודם, שלא שמעו כלום. אלא רק שברי מילים, כאשר מישהו פתח את הדלת לעבור. וכך זה הולך שמתקרבים לחדר השלישי, ששם כבר נמצאים בני הבית. עכשיו מדברים כבר בדברים של הבית. ואחר כך, בסלון, שיושבים כולם, המשפחה ומוזמנים, יושבים לשולחן, אז מדברים כל מה שרוצים לדבר. לעניין שלנו, יש מסכים שמפרידים בין העולמות הללו, של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, במעבר של האורות והערות של הקודש מלמעלה למטה. זאת אומרת, אף על פי שכל העולמות זהים לפרטי פרטים, בכללות ובפרטות, זה לזה, אין שום הבדל ביניהם. מה שמגיע אליהם הוא שונה זה מזה. לכן האור המזוכח והזך לחלוטין שנמצא בעולם האצילות הוא אור שבא מעתיק, שנמצא מעליו, והוא כאדונו, זך ונקי מכל דבר, אור פשוט. כשצריך לעבור עכשיו לחדר הבא בתור, לרדת כלפי מטה, האורות שנמצאים שם הם בדיוק אותם האורות שירדו מעתיק לאצילות, עכשיו הם יורדים מאצילות לבריאה, אותם האורות בדיוק, אלא שהכלים שמקבלים את האורות הללו יש להם, בשביל הדמיון ניקח דוגמה, כוסות בצבעים שונים. אז הכוס בעולם הבריאה היא שקופה עם קצת צבע. אז הנוזל שנמצא בתוך הכוס הזו כבר לא בדיוק צבעו הטבעי מבחוץ. מבפנים אותו צבע כמו שהיה למעלה. אבל כלפי חוץ מה קורה איתו? מי שמביט בו מבחוץ הוא השתנה מראה. זה לא כמו שהוא היה מקודם.
אם האור הוא לא יותר חלש, הכלי יכול לשבר.
לא, לא, הכלי בנוי לזה, הוא לא נשבר. השבירה הייתה לפני, ומאה שיש קווים אין שבירה.
זאת אומרת, אז רגע, אם עכשיו בעולם העשייה שהוא העולם עקור, הכי עקור מכל העולמות, עולם העשייה, אז גם כן האור של הקדוש...
אותו אור.
אותו אור באותו
עוצמה? בדיוק.
באותו עוצמה?
אותו דבר. אלא כלפי המתבונן יש הסתר.
בגלל הכירות שלנו?
נכון. הכירות של הכלי. נכון. האחירות של הכלי, לא של האור. כי האור זה קודש הבריך.
אז זאת אומרת, לא, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסנן את האור.
לא, זה הוא. מה זה, הקדוש ברוך הוא צמצם פעם אחת, זהו. כל מה שיורד משם הוא זהה כל הזמן.
זאת אומרת, בגלל ההכירות שלנו...
נכון, לא, איך הפסוק אומר, ולא דבר ריק הוא, מכם, לא, אצלכם, לא אצלי. כלומר, האור יורד לבריאה אותו אור. אבל הזכוכית שמה... אותו דבר. האור... שיוצא החוצה הוא שונה כי יש גוון לקוס. ואז אנחנו רואים את מה שיש בפנים בצבע אחר. זה כבר לא זה, כמו שהיה מעליו. לנו זה נראה ככה. רגע, רגע. רבי עזרא, אני יודע שאתה משיג אותנו בכמה השגות, אבל רגע, לא, זה בסדר, זה טוב מאוד מה שאתה אומר, אבל רגע, רגע, לאט לאט. המוחים שלנו לא מספיקים. עכשיו, שיורדים לעולם היצירה, שמה, והכוס תבועה בצבע כזה, שהגוון שלה נוטה קרוב, או אדום, או שחור, או חום, אבל אנחנו רואים את זה ממש באחירות יחסית לבריאה. כשאנחנו מסתכלים על הכוסות שנמצאים בעולם שלנו, עולם העשייה, הן צבועים בצבע כהה. יש בו קצת, קצת אפשרות לראות את הנוזל הפנימי, האור הפנימי. לכן בעינינו זה נראה מקום חשוך. כלומר, אנחנו... לכן אנחנו אומרים למשל על העולם שלנו שזה אלמא דחשוכא. כלומר, יש בו את כל האורות, אבל זה אלמא דחשוכא. כי הכלי עצמו הוא עבה. לא האור, אלא עביות הכלי. היא הגורם לכך שאנחנו רואים את ההערות הללו כחושך. לכן אנחנו אומרים בתפילה יום יום ביוצר. יוצר אור ובורא חושך. איפה הוא יוצר אור? יוצר זה עולם יצירה. איפה בורא חושך? עולם בריאה. רגע, אז איך זה מסתדר? אלא שבאמת כבר בירידה של האורות מאצילות לבריאה, האור שהיה באצילות למה שרואים בבריאה הוא כבר כמו חושך. הוא אותו אור, אבל מבחוץ הוא נראה לנו חשוך יותר.
אבל יצירה זה זוכת לבריאה.
יפה, נכון? נכון. ויצירה יוצר מה? אור. מה אומר לנו? שאותו אור גם ביצירה נמצא. כל שכן בבריאה. לכן איך אנחנו ממשיכים בברכה ואומרים, יוצר אור ובורא חושך. נו? עושה שלום ובורא את הכל. גם וגם וגם. עושה שלום זה בכל המידות, כל ההערות, כולם אותו דבר. אין שם מלחמה ואין שם הפסק ואין שם טעות, הכל אותו דבר. עוברי הכל, הכל אותה בריאה, הכל אותו דבר. בסדר? לכן אומר הנה אחי ידידי באות נונטק. הנה אחי ידידי ידיד נפשי אהובי. דה והבן מה שכתב דודי רבנו צבי מזידיצ'ו. בספרו סור מירה זה חוברת. יש לי את הספר הזה מקסים. ספר הזוהר הקדוש. הוא סתום וחתום ונעלה מעין כל חי מרוב עמקות סודות. עמוק עמוק מי ימצאנו. אף הפי שהראשונים קדושי עליונים כגון הקדוש הרב רקנתי וחבריו, הרב גבאי, הרב יהודה חיית, כל אלה היו תלמידים של קדוש עליון, הארי הקדוש, תלמידים ותלמידי תלמידים. פרשו כמה מאמרים, ובפרט הקדוש רבנו משה קורדבירו, הרמק, אשר יגע בעצמו בספרו פרדס, זה נקרא פרדס רימונים, לפרש ספר הזוהר ודקדק בכל הרמיזותיו, ממש כמו נקודת ספר תורה. אמנם כל אלו הקדושים הנזכרים לאל היו קודם מרן הארי, שלא טעמו טעם מתוק של כתבי מרן הארי ז"ל, ובוודאי לא טעמו עוד טעם מתוק של הזוהר הקדוש כל כך, כמו אתה שיש לפנינו דברי מרן הארי. לזה בדור הזה החי, עטו אוזניכם ולבכם ודעתכם בעינה פקיחה, לדעת, מי שלא טעם מעץ החיים ומפרי עץ החיים בכוונה ספרי הארי ולקוטי תורה ושמונה שערים של חוכמת רבנו מרן הארי בסדרי תורה שהם כולו מחמדים וחיקו ממתקים והגדיל עצה והוסיף חוכמה ונהיר לו נשבילין דרקיעה כשבילי דנרדעי. כלומר, היה בקי בשבילי החוכמה הזו כמו שבילי נרדע בפליאות חוכמת אלוקות באור טעמי תורה ועבודה אשר עליהם דווקא יסוב צירי דלתות ספר הזוהר, ועוסק בכתביו ובספריו, יראה בעיניו ובלבבו יבין, אשר אין כוח בשכל אנושי שבעולם, להשיג השגות צינורות דקות, ששם דווקא יראה עומק המושג מתורתנו הקדושה והזוהר הקדוש. וכן במקום אחר, ובמשנה, ובשס, ספרה, ספרת, וספתא וברייתות, אשר כל דבריהם התייסדו גם כן על רזין וסודות התורה כדאית בזוהר. אשרנו שזכינו עד כאן בדור האחרון ההוא. זה הגדלות שלנו, של הדורות האחרונים, מה שלא היה בדורות הקודמים. אנחנו יודעים שעד שבא הארי לעולם, הייתה שיטת הקבלה באופן מסוים, בתפיסת עולם הנסתר. לאחר הארי, כל מה שהיה לפני, הסתיים. כי הרי הקדוש גילה דבר את הדברים שלא השיגו רבותיו וקודמיו, לא השיגו. תגידו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כן. אלא שיש נשמות שחדשות שבאות לעולם. אחת לאלף שנים יש נשמה אחת. כך כתוב בחסידות. עכשיו, אנחנו כבר באלף חמשת אלפים, הולכים לסיים את השישי, כלומר, הנשמה הבאה שצריכה לרדת לעולם נשמה חדשה, זה נשמת משיח. זהו, אין יותר. לכן, הנשמה החדשה של הארי הקדוש ידעה להשיג מה שאחרים לא השיגו, מאז רשב"י. כבר היה רשב"י ואחריו הארי הקדוש. מה שיש בדורות האחרונים, גדולי עולם בעלי השגות עצומות, אלה ניצוצות או חלקים של נשמת הארי, אבל לא כל הנשמה. נשמת הארי היה כולו. לכן אנחנו רואים שכל מי שבאמת מיוחסים להם חלקים מנשמות הערים כותבים שהם רק חלקים מהנשמה. לא כל הנשמה כולה, אלא נפש, רוח, נשמה, זה כמו שמסופר על הבעל שם טוב ואורח חיים הקדוש. שאחד היה כמדומני רוח ואחד היה נשמה של הצילות. לכן שניהם היו בעלי השגות עצומות. אם היו נפגשים היה מיד באה חיה ויחידה לעולם היה מתגלה משיח. אבל כל אחד מהם קיבל חלק מסוים, לא את הכל. כלומר, מאז שהארי הסתלק לעולמו, ורבי חיים ויטל קיבל מרבו, הנשמה של הארי חזרה בחלקים מסוימים לעולם הזה, כדי להאיר את עינינו בחושך הגדול. לכן מאז שיש לנו את קבלת הארי, כל מה שלומדים לפני, צריך לדעת שזה שונה בכתבי הארי. שונה.
אז למה לומדים אותם?
לומדים אותם, כי זה יסוד, זה תורה. אבל, כן, תרמה כפשר. אבל, לא מעמיקים הרבה באלה שקדמו לו. נכון שלומדים אותם, כן, אבל זה לא הפך להיות אבן יסוד בלימוד תורת הסוד, אלא כמסייעים. מה שכן הפך להיות אבן יסוד זה הארי.
בעצם כל תורת הקבלה זה רק להבין את הזוהר.
היום זה זוהר וכתבי הארי.
לא, הכוונה שכתבי הארי זה צריך עכשיו להבין את הזוהר.
נכון, זה הסבר על הזוהר. זה כל כתבי הארי, זה ההבנה של הזוהר הקדוש. לכן, אני ממשיך בעוד סמך, שיהיה לנו סייעתא. מן שמאי אנכית עיר וקדיש רבנו מרן הקדוש הארי ז"ל, עם תלמידו רבנו מוערכו, הקדוש. ועירו ופקרו עיניים עברות בשעשועי השגות אור החוכמה של תורת אמת לאמיתו. להרין, אמרי בינה להשכיל על מצפוני של ספר הזוהר הקדוש. ולדע לשמוע יתברך השם אלוקינו על כל הטובה אשר גמלנו לעת עימנו, מעץ החיים. ואכל וחי באריכות ימים ושנים. וזה כפעם שמעתי מהאדמו"ר זצ"ל שאמרתי לו, איך אפשר לגשת לעץ החיים? הרי יש, כתוב שהקדוש ברוך הוא שם שם את להט החרב המתהפכת. למנוע את האפשרות לגשת לעץ החיים. ואנחנו ניגשים לעץ החיים. אז איך לא יודעים האדם להיכנס? אז הוא אמר, זה נורא פשוט, תקרא את הפסוק. שם כתוב, ויעשה שם אלוקים מגן עדן מקדם, את שני, אינו את להט החרב המתהפכת. אני אקרא את הפסוק בפנים, מדויק, יהיה לנו הרבה יותר. לומר, מיד, מיד. אומרת התורה, אמן, אומרת התורה בפרק ג', הנה, ויגרש את האדם, פסוק כ"ד, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפך, לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת, אמר האדמו"ר, אתה שמת לב מה הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה? יש שם שני שומרים, לא אחד. שם את הקרובים ואת להט החרב המתהפך. אז מה העניין? אז הוא אומר, למה פשוט? מי שכן ראוי, מי בודק אותו? הקרובים. אם הקרובים רואים שהכל נעשה בדבקות, ברצון אמיתי, לא להתגאות, לא כלום, הם מתנזים את להט החרב המתהפכת, והוא נכנס.
אבל זה לא החרב המתהפכת, זה הלהט שלו.
הלהט, כן, כן, אני דיברתי, מזזים את להט החרב המתהפכת.
זה לא החרב
עצמו. לא, להט החרב המתהפכת. טוב, לא ניכנס לזה, זה סוד גדול. אבל, הם אומרים, מזזים אותה, והוא נכנס. למי הקדוש ברוך הוא, למה זה נמצא שם? למי שנכנס, שלא כהוגן. וזה מסביר מי שלומד, נשמע, אז לא שם חיים, שם חיים. כי הוא אוכל מעץ
החיים.
מי שלא, זה מה עובר להיות? שם המוות. למה חילת החרב, טק, מזיזה אותו הצידה. לכן, זה הפסוק. אומר, לכן אין בעיה, תיכנס כמו שצריך, יפתחו לך את הדלת. לכן בוא נמשיך בפנים. שאוכל, סליחה, לפני זה, הכל הטוב אשר גמלנו להתאימנו מעץ החיים, ואכל וחי באריכות ימים ושנים. וכן זכיתי לטעום ולאכול מפרי עץ החיים, והוא גם כן ליקוטי בתר ליקוטי תורה, שאוכל, שימו לב, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, שאוכל לעובדך באמת לבבי, ובדעת מיושבת דקדושה עד 100 שנים. יהיה השם אלוקינו עמנו באריכות ימים ושנים, שנות חיים ארוכים בתשובה גמורה ושלמה, ויתגלה עלינו בקרוב במהרה דידן, משיח בן דוד מלך ישראל, ונלך מחיל אל חיל בתורה, בניגלו ובניסתר ובעבודת הבורא ברוך הוא דקדושה. לפתוח לי מהיום והלאה גם כן שערי אורה, שער יראת השם, שער אהבת הבורא, שער ידיעות הבורא ברוך הוא, שער ברכה, שערי חן וחסד לפני השם יתברך, שערי התשובה, שערי הקדושה וטהרה באמת לבבי, שערי מעשים טובים ומידות טובות, שערי עת רצון לפניו יתברך שמו, חי וקיים לעד, אמן. יהיה כולנו כלולים בתפילתו של רבנו הקדוש שיתפלל. איתה בעץ חיים. הנה, אנחנו הפכנו דף. כל כוח שכחה שיש באדם, רבותיי, יש לנו פה את התרופה לבעיות קשב, ריכוז ושכחה. כל כוח שכחה שיש באדם נמשך לו ממוחין דקטנות. ומי שיכול להורידן על ידי מעשיו הטובים למטה, איך מורידים את המוחין דקטנות? על ידי שממשיך מוחין דגדלות. בידכם מוחין דקטנות ויסלק לגמרי, אז יהיה לו זכירה נפלאה בתורה. תכף אני אסביר. ויבין כל רזין וסודות התורה, כי הזכירה הוא בדחורה, בצד הזכר, בסוד זכור. רבותיי, שבת הבאה, שבת? מספיק, נכון? די כאן למבין? מספיק למבינים?
להם כן, לי לא.
אוקיי. כי הזכירה היא בדחורה בסוד זכור. אמנם מי שמוריד מוחין דקטנות, גם מהנוקבה עד למטה, שהוא לא מצליח להגיע לזכור ולא מבין, זה ודאי לא יהיה לו שום שכחה בעולם, והתגלה לו רזין התורה כתיקונה. מתי? אני אסביר רק מה שאפשר. זכור בא מצד הזכר, השכחה באה מצד הנוקבה. יש פסוק שאומר נקבה תסובב גבר. כאשר הנקבה היא הכלי שאמור לקבל, לא לתת, לא להשפיע, אלא לקבל, הוא זה שמסובב את הגבר, את הדוחרה. הדוחרה למעשה הופך להיות מהמקיף, מזה שנותן לפנימי, הופך להיות פנימי. ואז הנוקבה היא זאת שסובבת אותו. וממילא ברגע שהוא פנימי, מה קורה? הוא נסגר בפנים. ברגע שהוא נסגר בפנים, היות והנוקבה היא מצד זה שאמורה לקבל, מה היא קיבלה עכשיו? את כל הדוחה. והיא בלעה אותו כביכול. וממילא ברגע שהיא בלעה אותו, מה יצא לנו? שעמידת המלכות לקחה אל תוכה את מה? את כל השישה קצוות. זה רנפין, נכון? והיא לוקחת אותו למטה ומורידה אותו למטה. אז זה מוכין דקטנות. ועד האדם לא זוכר ולא כלום, והוא שוכח הכל. במילים אחרות שלנו, מה זה צד הנוקבה? אנחנו לא מקווים לאישה. זה לא הכוונה, כי אנחנו מדברים דברים רוחניים פה. כאשר האדם מפסיק לרצות להיות משפיע על האיברים הפיזיים שלו במידות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד ויסוד, ולרומם אותם ולקדש אותם ולהדביק אותם בקודש ברוך הוא כל הזמן יותר ויותר, או לפחות לבחון שלא ירדו מהמדרגה שלהם, ממילא הם כולם יורדים לקטנות, כי הוא לא חושב על זה, הוא לא עובד על זה, הוא לא זוכר את זה. אז הוא נבלע בסביבה, במה שיש, והיא סופכת אותה לתוכה. נקבה, תסובב גבר. אבל אם האדם זוכר שהוא כל הזמן חייב להיות מחובר אל ההוויה, ומעניין שאנחנו רוצים להגיד את המציאות, איך אנחנו אומרים? ההוויה, נכון? ההוויה הכללית, המציאותית. מעניין שאנחנו במקום להגיד שם קודש ברוך הוא י' כבב, כי אנחנו אומרים מה? שם הוויה. כאשר האדם מחובר להוויה כל הזמן, למציאות, שהוא צריך לקדש את עצמו כל הזמן בחינה, והוא זוכר את זה, ממילא הוא נכנס לסוד מה? זכור. אז אין לו שכחה אף פעם. כי אנחנו אומרים את הפסוק, כי אין שכחה, מה? איך זה ממשיך? לפני? לפני כבודיך. אין שכחה לפני כבודיך. איפה שיש כבוד השם, אין שכחה. אז המדרגה הגבוהה יותר זה סוד זכור. ולכן בשבת הבאה זה סגולה להזכיר לנו מה התורה מבקשת מאיתנו. יש שם סתירה בפסוקים. זכור את אשר עשה לך המלאק, ומצד שני כתוב לא תשכח. אם אני מוכר, אז איך אני זוכר? אם אני זוכר, איך אני שוכח? לא תשכח, אז איך אני מוכר? תרדי לסתרי. אם אני זוכר, אז אני לא מוכה. אם אני מוכה, אני לא יכול לזכור. זה הכוונה בדברים בפנימיות שלהם. מה סובב את מה? זה סוד זכור. זה הסוד הפנימי של פרשת זכור. תסתכלו בעריכות, מי שרוצה בזוהר חי. הסוד הפנימי לזכור את מציאות הוויה בכל ההוויה 24 שעות ביממה. מי שעושה את זה ועולה על מיטתו מתוך זה שהוא אומר קריאת שמע, ואומר אנא בכוח תדעתי מנחה תתיר צורה עם כל חבריו, שם מבית, נשמתו עולה למעלה בסערה של אש שלהבת קודש. ואף מזיק לא יכול להתקרב אליו, גם אם הוא חטא ופשע באותו יום. כי הוא זוכר. זה כוח הזכירה, כי זה בדוח. עכשיו מי שלא מגיע למדרגה הזו, כי אנחנו יש לנו מוחים קטנים, לא מסוגלי. אומר לנו פה הרבה, גם מי שנמצא בקטנות של המוחים, גם שם יש קטנות, ויש זכירה בקטנות. זה מה שקורה להרבה. אתה לומד, אבל אז זה נראה כמו זקן של בחור ישיבה מתחיל בן 14. יש לו שערה פה, שתיים פה, זהר פה, זהר שם. אומר לך שגם אם אתה נמצא בקטנות וכל כולך לא זוכר את הקדוש ברוך הוא, תראו מה הוא אומר. מי שמוריד מוחין דקטנות גם מנוקבה למטה. מה זה למטה? מה זה הלמטה הזה? למדנו ספירות, מה זה למטה? אבל הוא כבר נמצא בנוק, הוא נמצא בעשייה, לאן יש לו עוד לרדת? אמרנו שהנוק, מה זה? זה מלכות. והוא מושך ומוריד למטה. רבותיי, איך אתם לא מבינים את הסוד הזה? מה הוא עושה? הוא כותב מושך ומה? שימו לב, מושך, מוריד מוחין דקטנות גם מהנוק עד למטה. מה הוא עושה? הוא מוריד את הקטנות למטה. אז מה הוא עושה עכשיו בפעולה הזו? הוא משפיע לתוך חנוק בתוך חנוק. אז הוא זה שמשפיע, הוא זה שנותן. אז גם יש לו זכר שם.
מה זה זכור?
איך מורידים?
או, רגע, מובן הפעולה? כלומר, גם שהוא נמצא בקטנות, אם הוא זה שפועל בתוך הקטנות ומוריד למטה, למלכות של מלכות, אז מי ישפיע עכשיו? הוא, למרות שהוא בפנים. אז בוודאי, גם שהוא יזכה לקבל אורות של קדושה, למרות שהוא נמצא בנוק. ולמה? רגע, למה? למה הוא יימצא שם ויהיה לו אפשרות לזכור? למה? כי מה שכתוב בפסוק נקבה תסובב גבר, זה לעומת זה עשה אלוקים? כתוב בפסוק ואחזו שבע נשים בכנף איש אחד. זה השבע הזה. יש שש שם נקבה תסובב גבר, זה מצד ה... נוק, שזה מידת הדין, ויש מהצד השני ששבעה יבואו ויגידו לקח אותנו לאישה. זה הזיווג שלנו. אז זאת אומרת, שזה ייחוד, אז ייחוד, אז יופי, זה השבע הזה. כלומר, גם אם אתה נמצא בתוך הקטנות, אתה יכול להוריד אורות ולזכות לזכירה, כי אתה פועל. בפועל בימינו אנחנו, מי שלא רואה הוויה כל דבר, אז הוא אין לו את הדוחה, אז הוא לא זוכר את הקודש ברוך הוא בכל דבר, אבל כשהוא מגיע לבית הכנסת, לתפילה, המצווה וכל מה שיהיה, זה צריך מיד לעשות לו מה? חיבור. אז אם הוא זוכר שבכל מצווה שהוא עושה, הוא צריך להידבק בקודש ברוך הוא, ממילא מה יש לו? את שורש מה? זכור. אז מזה הוא יצא, מזה הוא יקבל גם שם, כי לא ידעת, פנוי מנה, הבנו, ואני לא רוצה להרחיב עוד מה?
שוצא מהבית כנסת ושוכח פתאום?
זה הקטנות, אתה נמצא בקטנות. אז הפעם הבאה שתבוא למפגש הבא עם הקודש ברוך הוא, או שאני אושיט לך יד בברך, או עכשיו אתה צריך לעשות תרומות ומעשרות, או לברך שהכל, הנה הגעת למפגש הבא. כלומר, כל פעם שאתה מוציא מפיך, ברוך אתה הוויה, זה צריך להדליק לך טק.
זאת אומרת, שאני נמצא עכשיו במצב של זכור, אין לי את ה...
כשאדם נמצא, יופי, כשאדם נמצא במצב של דוחה, אין הפסק, ורק במקומות האסורים, שם הוא צריך סייעתא דשמיא. אז יש כאלה שלוקחים ספרים, שמים במקום בבית, אבל פעם הייתה לי בעיה. אני לא כל היום בבית. אז צריך למצוא איזה משהו שיעסיק אותך שם. אז פעם שאלתי זה מישהו, אמרתי לו, תגיד לי, מה רוצים? זה ברוך. כי שם הדברים הכי יפים עולים. אז הוא אמר לי, יש לך משחקים בפלאפון. כן. אמרתי לו, כן, הוא הראה לי איזה משחקים יש, ואני מתחיל לשחק שם, הפכתי אלוף, יש איזה משחק אחד, אני אלוף. אין מצב. יש אפילו איזה קטע מסוים שאחרי כמה פעמים שאני מנצח שם, המכשיר קווה. זהו, לא מוכן יותר. זה חוזר על עצמו קבוע, כמו תקלה טכנית. כן.
אדם צריך להשפיע, נכון? אדם צריך, יהודי צריך, להתחבר להשפיע. לנסות להשפיע על עצמו, מה לעולם? בשביל מה צריך להלביש מסר כל כך פשוט, בלבוש כל כך מסוים?
איי, רב אליהו. אם היינו יכולים לרצות שאליהו הנביא יבוא ללמד אותנו, הוא הגיע. אני אסביר לך.
הוא הגיע, אבל אני לא...
לא, אז זהו, דרכך הוא הגיע. תראה, אז אני אסביר. כן, אני אסביר. אני אסביר. כמו שאמרנו, המטרה שלנו בלימוד הנסתר, זה לא רק להבין את הדברים בפשטות. כי בפשטות זה יפה. איך אמר לי היום מישהו, דיברתי עם איזה שני בחורי ישיבה, שהם היהודים המכונים ליטווקים. ודיברנו בכל מיני עניינים על שיטת הלימוד וסדר הלימוד. ומישהו שם, שהיה בשיחה, אמר איזה בורד חסידי בעניין שדיברנו. אז הם אמרו, אנחנו לדבקים, כלומר, זה לא, זה נחמד, רעיון נחמד, אבל בסדר, זה נשאר בגדר נחמד. אז אמרתי להם, תראו, תפקיד האמירה של החסידות, משל חסידי או איזה בורד חסידי, הוא לעורר משהו. עכשיו, זה שאתה אמרת שבסתמה זה נורא נחמד, וזה לא עורר אצלך כלום, זה אומר שהבעיה היא לא באמירה החסידית, אלא בהבנה שלך את מה שהרעיון החסידי בא לומר. אז אמרתי לו, בוא אני אסביר לכם. מה שהרבי שאמר את זה רצה לומר, זה לא בפשוט ש... רגע, מה זה? אני לא זוכר מה זה היה כבר. אתם רואים, אני עכשיו בקטנות. הוא אומר, היה שם העניין של... כן, של צדיקים שאומרים כל מיני דברים, ואנשים הולכים בעיניים עצומות אחריהם. ועושים, עם כל הקשיים לא מרגישים שום דבר ולא מפריע להם. אז בואו, נכון, זה נורא נחמד. אמרתי להם, זה לא נכון. זה מפריע להם. מה, אם שליח הולך למקום שאין שם אפילו אוכל כשר, הוא צריך להפסיק לאכול, לאכול רק ירקות שצומחים בגינה שלו, והוא צריך בשר, הוא צריך מטוס שיביא לו את זה, והילדים צריכים לנסוע 3-4 שעות בבוקר בשביל בית ספר, ו4-3 שעות בערב, וזהו, כי הרבי אמר לו ללכת, רבותיי, הוא סובל מזה. שאף אחד לא יספר לי שזה קל לו, זה קשה לו. אבל אמרתי לו, מה הרעיון פה? למה הוא עושה את זה? בגלל שהוא מבין שלא כל פעולה שהוא עושה, הוא מבין מה המשמעות שלה. הוא מבין שיש גדול בתורה, שרואה מה שהוא לא מבין, והוא צריך אותו שם כדי לטובתו הוא שם, עם כל הסבל והאיסורים, יש לו מטרה. והמטרה הזאת תהיה בעוד זמן לא ידוע. לאותו שליח, לאותו אדם. אמרתי להם, זה הרעיון, שמה שאומר רבי עושים, זה לא בגלל שאתה רובוט, אלא בגלל שאתה לא רובוט, כי רובוט יודע כל מה שיש בו, הוא לא יודע יותר מזה כלום, הוא מחשב. אז כל מה שיש בו זה הוא. אפילו יותר טוב מבן אדם, אין לו גאווה. אף פעם לא מתגאה שהוא יודע לעשות דברים שהוא מופעל בהם. הוא מכשיר מצוין. זאת אומרת שהוא בעל מדרגה. הוא אפילו יכול להיות קדוש עליון, הוא גם לא חוטא. הוא ממש מושלם. האדם אמרתי להם, הוא כזה שנדמה לו שהוא מבין. ולכן זה האמירה. שאם רבי אומר לך לעשות דבר כזה וכזה, תלך ותעשה. תשאל את כל השאלות שיש לך בעולם. תשלח לו פקסים, תתווכח איתו, אבל תהיה שם. ואתה תבין אחר זמן למה אתה שם. או לא תבין, גם אין מצווה שתבין. טוב, אז אמרת להם, אתם יודעים כמה רעיונות כאלה גדולים של בורטים יש מגדולי הליטווקים? דברים עצומים. זה מתנועת המוסר, אנשי תנועת המוסר. מהגאון מווילנה, משפטים קצרים ששבועות אתה כותב עליהם ספר, ועוד 20 ספרים להסביר רק את הספר הזה. גם כן במימרות קטרות כאלה. אלא שזה מהות פנימית עמוקה. זה מסר פשוט ומסר רגיל. זה עכשיו מה ההבדל? כשאני אומר מסר פשוט, אז אחד יכול להגיד, נחמד, יופי. טוב. וזה סיים, גמרנו. זה לא עושה עליו רשום רושם. כאשר אנחנו מבינים לא רק את הרעיון, אלא ממה הוא נובע, זה אמור לחזק אותנו ברעיון. כי זה לא רק סתם אמירה. אלא אנחנו מבינים גם איזה השגחה אלוקית ואיזה פעולה אני פועל ועושה כשאני נמצא במצב א' או שנמצא במצב ב'. ואז יש לי דבר יותר ברור לשאוף אליו. אני לא רוצה להיות רק בזכירה מתי ספק פלוני צריך להביא לי סחורה. אני גם צריך לזכור כל הזמן, עוד מעט יש לי מנחה, איך אני מדבר עם הסוחר הזה כדי שבמנחה לא יהיה לי צורס. אני הולך עכשיו בדרך לבית הכנסת, או עכשיו לעבודה, מה אני צריך לחשוב בדרך לעבודה, כי עוד מעט אני צריך לברך המויצי, כי אני אוכל ארוחת בוקר. זה הבדל גדול. כשאני מבין שמה שמוביל אותי בהפסקות הללו, אני בקטנות. במילים אחרות, זה כמו שאבא יגיד לילד שלו, תשמע, כל שעה תבוא, אני אתן לך שקל. אבל אם אתה תבוא, לא בשעה, אלא בשעה ועוד דקה, לא שעה עגולה, תקבל חצי שקל. אתה חושב שהילד ישכח להסתכל על השעות? הוא יבוא דקה לפני כדי להיכנס אליך בזמן. למה? כי אם הוא יבוא לא בזמן, הוא יפסיד. ככה צריכים להרגיש. שאם אני פספסתי דקה, הפסדתי, זהו, גמרנו. אני צריך עכשיו לעבוד יותר קשה. לא שאי אפשר לתקן, אבל הפסדתי עכשיו, שתהיה עבודה יותר קשה לשעה הבאה. זה הרעיון פה.
בסופו של נהיה נותן לכלים איך לעשות את זה?
אנחנו דיברנו על זה איך. אמרנו שאדם צריך כל הזמן להגיע למדרגה שהוא בצד הזכירה. שיש בסידורים, יש כזה בסוף חלק מהסידורים שכתוב עליהם שיש פסוקים שצריכים לומר, שישה פסוקים שיש בהם זכירה. זכור את יום השבת, זכור את אשר עשה השם למרים. מה, סתם הוסיפו אותם שם? כמו שיש י"ג יקרה אמונה שיש בסוף הספרים, חלק מהסידורים. זה כדי שתזכור, שבראש שלך כל הזמן יהיה מה? ריבוני שלא אילם. בלי הפסק. עכשיו, כותב הסבא הקדוש, שאף אחד לא יכול לעמוד כל הזמן בקשר הזה, זה לא אנושי, זה מלאך. אז הוא אומר, נכון, גם צדיקים גדולים, היו להם מוחים לקטנות, אבל אז איך הם יצאו מזה? כמו שאמרנו עכשיו, גם שהם היו בקטנות, אז הם משכו למטה, הם פעלו, הם עשו. אז הם זכרו גם שם, ומתוך זה יצרו בחזרה לדוחה. זאת אומרת, יש קטעים שגם צדיקים, זהו, מפסיקים את הדבקות המושלמת, ויש להם הפסקה. דוגמה, שהאדם, רבי, באים אליו לקבל, לתת קבית לך. או כל אחד בא שעות, לדבר איתו כל מיני עניינים, פתאום טלפון, זה מנתק אותו. אז נכון שזה מעביר אותו למצב אחר. אבל גם במצב הזה שתדע, מה עושים? כל רבה וכל צדיק שיודע מה, שהוא לא צדיק סתם, באים אליו כי הוא כנראה קצת יש לו ניסיון. באים אליו, אז הוא מדבק את עצמו כדי לא יהיה מנותק לגמרי. כי יזיזו אותו, מקדם הוא היה בשיחה עם קודש הבריחו, הוא למד, הוא היה כולו מחובה לקודש הבריחו, לקודש הבריחו. עכשיו פתאום נכנס מישהו באמצע. אז הוא יורד כביכול לקטנות, ממה שהוא היה מקודם. אז הוא מדבק את נשמתו ונשמת הבן אדם ממול. לצד של בו יש נשמת אלוקים שבאדם שבא אליו. ואז דרכו הוא מתחבר לקודש הבריחו. יחסית למה שהיה מקודם, הוא בקטנות, נכון. אבל מה הוא עושה עכשיו? הוא פועל ונותן, הוא מייעץ, הוא מברך. אז אחרי שאנשים הולכים מיד, הוא חוזר, הוא חוזר לאותו מצב, כמו מקודם. הוא פועל. וזה מה ששומר עליו בקטנות. שגם בקטנות יש לו שכירה. כי הוא מתחבר לצד הפנימי של האדם, לצד של הנשמה, החיות שהקדוש ברוך הוא נתן.
איך בן אדם נדבק, מדביק את נשמתו לנשמה של בן אדם אחר?
או, זה נורא קל. זה מאוד קל. מי שיודע.
אז מה ששאלתי, איך עושים?
תשאל אותו
בפורים. לא בטוח. אבל צריך ללמוד. ולהיות מוכן. אבל גם אתה יכול. כל יהודי יכול לדבק נשמתו בנשמת חברו, בפשטות, בלי עניונים, לרובד מסוים בנשמה, לא בדרך ייחודים, ולא בדרך שמות, אלא בפשטות. יפה, אמרתי לך רבי עזרא, יש לך השגות. שיוהב את האדם שבא אליו כמו שהוא אוהב את עצמו. לא יותר. כבר הוא נדבק לנשמה שלו. כי זה, כל אחד יבחן עד כמה זה קל. לאהוב את מי שבא אליך, לספר לו על הצורה שאתה עושה לו, או יש לו תלונות, תראה עד כמה אתה אוהב אותו באותו רגע, לפחות כמו שאתה אוהב את עצמך. מי שאומר, וואו, הוא צודק, נכון, אני לא בסדר, אבל באמת, אז זה בסדר, אז מיד הוא ירגיש חיבור. וגם התלונה של הבן אדם ממול, מיד היא תעלם. אבל מי שאומר, לא, מה פתאום, לא התכוונתי, הוא מתחיל להתגונן. שיטת ההתגוננות, מה היא? התקפה, נכון? ישר עם מלחומה. נו, אז גמרנו, אתה כבר לא אוהב אותו כמו שצריך. מה?
זה לא
נכון עם מלכות, חקקתי, משהו עודה. כן. אבל מי שמודה, אם זה נכון, וגם אם זה לא נכון, יש לי את הסיפור הדוע, אני לא זוכר אחד מגדולי אדמורים, ובזה נסיים, שהייתה לו אישה, שכל הזמן הייתה מתלוננת עליו, הוא היה אחד מגדולי החסידות. אדמור, לא זוכר את שמו. מתלוננת בלי סוף, והוא היה מקבל את כל הכיתונות, מוריד את הראש, הייתה חוטפת כל השטיפה, היא הייתה הולכת, והוא היה ממשיך ללמוד. התרגלו כולם, חסידים, שמשים, כולם התגלו, התרגלו שככה הוא. יש לו אישה, מה לעשות? לא זכה. יש לו אישה שמזכה אותו.
הוא לא רואה את הגיהנום.
כן, הוא כבר את הגיהנום היה לו פה. בקיצר, פעם אחת, היא באה בטרוניה, והיא צעקה עליו, למה אתה ככה, ולמה אתה ככה, וכולם באים אליך, ואתה ככה, ואתה זה, ובקיצור, שפכה עליו כיתונות, פתאום ראו אותו קם, אומר לה, כן, וטרח, התחיל להחזיר לה. כולם היו בהלם. מה שנים הוא שותק, מה קרה? היא השתתקה, הוא גמר את כל מה שיש לו, היא גלחה. הוא חזר. אמרו לה אחר כך, הבנו, מה זה? אמר להם את האמת? אם אתם רוצים לשמוע את האמת, אני אגיד לכם. אני ראיתי שהפעם הזו, אם אני לא ענה לה, היא תמות. היא כל כך רצתה כבר די, כבר לא מסוגל שאני שותק. אמר, זה כבר, זה פיקוח נפש, אז אני החזרתי לה. אבל עד עכשיו לא החזרתי. זאת אומרת, שלמעשה, זה, ברגע שאני אוהב, בפשטות אני נדבק לנשמה. הדרך שאתה מדבר עליה, איך נדבקים לנשמה של אדם, זה עבודה קשה. אם אתה רוצה רק רמז, ומן החיים, תלך אל החיים לנצח, אז יש דרך ארוכה ולא פשוטה, שאדם עולה על קברות צדיקים. יש ייחוד מסוים, שבו מי שבא ויודע וראוי, לא לעשות ניסיונות. זאת הדרך. הוא בא לקברו של צדיק, יש סדר השתתחות, יש ייחודים מסוימים, ואתה למעשה מחבר אותך לנפש, של הצדיק שתמון שם. וזה עובד, וזה עובד, וזה עובד. מי שיודע וראוי. ואז אותו צדיק, ואתה נמתאים בשיחה פנימית, מוכנית, כמה שצריך, אחר כך אתה יוצא משם, אם אתה ראוי אתה יוצא בשלום, כמו שנכנסת לשלום. ואם אתה לא ראוי אתה לא נכנס בכלל. כלומר זה לא שזה, כן, אבל אם אתה מנסה, ואתה לא ראוי אתה יוצא, אתה יוצא לא טוב. אתה יוצא לא טוב, אבל לא לנסות. לא לנסות, זה עבודה קשה, לא לנסות. אבל זה העניין של להדביק נפש בנפש, של הצדיק, רוח ברוח, נשמה ונשמה, לא לעשות, אני ממליץ לא לגעת בזה. באמת, זה לא עניין של כל אחד. לכן נסיים בזה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ידבק וידביק את נשמותינו, נפש, רוח, נשמה, כל אחד לפי החלק שיש לו. ריבונו של עולם, קודם כל, שייתן בליבנו אהבת חברים, אהבת רעים, אהבת ילדים, אהבת אישה, באופן כזה שבאמת נדבק אחד בשני, כך שלא נרגיש אף פעם מאף אחד שום פגיעה בכלל. וכמו שהאדם אוהב לדאוג לעצמו, ואני פעם אמר לי מישהו, אבל אני למשל לא אוהב לאכול, אני לא אכפת לי שם לא אוכל. אמרתי, זה לא אהבה, זה חוזר אכפתיות. אני מדבר על אהבה, כי יכול להגיד, שמע, אני לא קונה לי בגדים חודשיים, מה אכפת לי? אז גם לאשתי אני לא אקנה, אני אוהב אותה כמוני, לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שכמו שאתה אוהב שעשו לך רק טוב, ומי שעושה לך רע, אתה לא אוהב את זה, ככה תאהב את האחר. ואז עם מילה, האהבה הזו הופכת להיות אחד. הופכת את שני הנשמות הללו להיות מאוחדים. ואז בפשטות כל יהודי יכול להיות דבק בנשמת חברו בקל. העבודה קשה. כל אחד יעשה חשבון נפשו עד כמה הוא אוהב בדברים האלה. זה בפשטות. אז ירצון באמת שהשבוע הזה, היום, זכות משה רבנו מאירה בכל העולמות כולם. היום זין אדר. יום לידתו, יום הסתלקותו של משה רבנו. בזכות משה רבנו תדעו לכם ביום פטירה של צדיק, באותו יום הוא בעל הבית. בכל העולמות. אז היום מי שרוצה להרוויח מזה, מי שרוצה מה שנקרא לקבל כמה פירורים, כי אני בטוח שיש כבר כאלה שמנסים, כל מי שרוצה לזכות מכמה פירורים, פירור גדול, פירור יותר גדול, כזית, כביצה, כשלוש ביצים, כל אחד כמה שיצליח. עוד מעט אנחנו נכנסים לחצות לילה, אז ככה שכל אחד באזור חצות לילה, יום הילולה של צדיק, יאמר איזה פרק תהילים, ילמד משהו מתורת משה, קצר אפילו, ויגיד שזה לזכות משה רבנו, לא שהוא צריך את הזכויות שלנו, אבל אנחנו יודעים שמי שנמצא בעולם האמת, אנחנו מזכים אותו. ככה זה. זה החוקים וזה הכללים. גם שיהיה הצדיק הגדול ביותר בעולם. זה כוח של אנחנו כאן. לכן המשנה אומרת, טוב שעה של חיי העולם הזה, מכל חיי העולם הבא. משנה פורשת. כאן פועלים. שם אין פעולה. שם מה שיש, יש. כאן מתקדמים, כאן פועלים, כאן עושים. לכן העולם הזה קרוי עולם עשייה. אז כל אחד שילמד משהו לזכות משה רבנו, משה רבנו יעמוד לסנגר עליו.
אבל מחילה, אם משה רבנו הוא כנגד בזכות כנגד כל עם ישראל, וכל התורה והוא את התורה.
נכון.
אז מה עוד צריך את התהילים שלנו?
אז אני מסביר עוד פעם, ברגע שמשה רבנו עלה למרומים והסתלק לגנזי מרומים, יושב והוא מתת, אני לא רוצה להפריש, שר הפנים, הוא נמצא שם, אבל הוא מה שהוא והוא והוא וזהו. אין יותר התקדמות, אין יותר המשך. לכן, בכל אחד ואחד מאיתנו מה יש? ניצוץ משה. אז ודאי שהוא צריך אותנו. כי אם אנחנו עשינו דבר בשוגג ולא בסדר, גם הוא משלם על זה. ניצוץ ממנו נפגע. אז בוא נחזיר לו תודה. בוא נחזיר לו תודה. שהביא לנו את התורה. שביאר אותה ב-70 לשון. לכן כל אחד מי שרוצה, לא חייבים, מי שרוצה. ילמד משהו לזכות משה רבנו, זה מצחיק. הסבא הקדוש כותב, דבר נורא והיום, שצריך להפנים אותו עמוק עמוק באוזן, ועמוק במחשבה, ולחרות אותו בחרת של ציפורן שמיר שלא יעלם לעולם. מי שאומר, אני לא מצטט אבל כמעט, מי שאומר שהוא כל כך שפל, וכל כך לא ראוי, וכל כך שום דבר, ביטול גמור, שכל מה שהוא עושה, מי הוא שישפיע בעולמות העליונים, הוא ענב מזויף ואין בו שום דבר של אמת. שמעתם? זאת אומרת שאדם צריך לדעת, שהוא יכול וגם יכול. ועל זה כמה שהוא יהיה קטן וענב ובטל ומבוטל, הוא צריך לדעת שהוא מזיז עולמות שלמים. וזה לא גאווה. כי כל ילד לפני בר מצווה עושה את זה, אז אל תתגאה. כי הוא עושה את זה גם בלי חטא. אז אין מה להתגאות. ככה פעם ביארתי את ההסבר, את העניין הזה. כי אמרו לו, אבל איך אפשר? אני מזיז עולמות, נו, זה מנפח אותי. זה... הילד שלי בן 3, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מה זה יותר ממך? תרגיע, אל תתלהב. אבל להגיע למדרגה הזו לא. לכן, אנחנו, יש לנו את הרשות ואת היכולת להשפיע בכל העולמות העליונים. שכל אחד ילמד לזכות משה רבנו, ובטוחני שמשה רבנו יעמוד לזכותו כשהוא יצטרך. ולא להתבייש, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אני אומר לכם מניסיון, עזות דקדושה, אבל באמת שהיא באה מקדושה, לא להתבייש בה, ללכת איתה עד הסוף. כי אז זוכים למה שאי אפשר לקבל בשום תורה אחרת. רק בעזות דקדושה. ודי לחכים הברמיזה וזה מספיק ברמז. שבוע טוב, חודש טוב, שיהיה לנו מחיית עמלק בלב ובפועל, במציאות, ויהיה הכיסא שלם במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.